הפרק בחסות bambit.co.il, החנות לאנשים שאוהבים מוזיקה. אני יושב עכשיו עם אוזניות מדהימות מתוצרת גרדו לאבס ומקשיב למוזיקה שלי בספוטיפיי. תענוג. את האוזניות הפנטסיות האלה קיבלתי לניסיון מירון צור, אותו ירון מאודיו אנג'ן למי שזוכרים, שקפץ אלינו למשרד לפני כמה ימים. אני לא יודע איך אני אחזיר לו אותם בסוף, אבל אין צורך לקנא בי. בבמביט תמצאו אוזניות, רמקולים וציוד אודיו מהחברות המובילות בעולם במחירים שפויים. כנסו לאתר ודברו עם ירון, הוא יסדר לכם הנחה מיוחדת למאזיני עושים היסטוריה. ואגב, הפרק האהוב עליו הוא הפרק על הבשר המלאכותי. bambit.co.il, כי אודיו נהדר לא חייב להיות יקר. שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה, פרק 211, על אנשים חסרי מזל. מה זה מזל? מה המשמעות להיות בר מזל? זו שאלה פשוטה שמסתירה מאחוריה מורכבות מרתקת. הנה דוגמה. פעם, לפני מספר שנים, נכחתי בחתונה של חבר. הזוג המאושר עמד מתחת לחופה, ואני ושאר האורחים הצטופפנו מסביב לבמה. הרב הקריא את הברכות המקובלות, החתן אמר, אם אשכחך ירושלים וכולי, ואז הרים את רגלו ודרך בעוצמה על כוס הזכוכית שהייתה עטופה בנייר כסף. חתיכה של זכוכית קראה את נייר הכסף, עפה כמו טיל מתוך הכוס השבורה, וחלפה סנטימטרים ממש מעיני השמאלית. אני זוכר שראיתי בבהירות את הזכוכית המתעופפת לכיווני, אבל הכל קרה מהר כל כך שלא הספקתי אפילו למצמץ. אני חושב שתסכימו עם מי שהייתי בר מזל. 2 סנטימטרים הצידה ואולי הייתי מתעבר בעין אחת. אבל אתם מחשיבים אותי בר מזל כיוון שאתם מכירים בי כיצור תבוני, בעל מחשבות, רגשות ויצר עז להמשיך לראות בתלת מימד. אם הייתי מספר לכם את אותו הסיפור, אבל מחליף אותי בעצם נטול חיים, כגון סלע גדול שבמקרה עמד בסמוך לחופה, נראה לי שלא הייתם אומרים על הסלע שהוא בר מזל, מכיוון שלא נפגע על ידי הזכוכית. לסלע אין רצונות ואין לו צרכים ואין לו מזל, גם אם מדובר בסלע שעולה 20,000 שקל. בכל זאת, סלע דקורטיבי לחתונה, אתם יודעים. במילים אחרות, עובדת היותו של מישהו בר מזל היא פחות עובדה אובייקטיבית מוצקה שנובעת מהתרחשות כזו או אחרת של העניינים, ויותר תחושה סובייקטיבית שלנו לגבי מהו מזל ומה נחשב מזל טוב ומזל רע. בפרק זה נשמע 4 סיפורים על 4 אנשים שהיה להם ביש מזל, חוסר במזל, שהאלים החליטו להתנקם בהם או שסתם היו במקום הלא נכון בזמן הלא נכון. הסיפורים האלו יסייעו לנו ללמוד משהו על טבעו של המזל, ואולי גם על נפלאות הפסיכולוגיה האנושית. המזל שלי, דרך אגב, הוא שאת התחקיר לפרק הזה ערך יוני סטרן, מאזין ותיק של עושים היסטוריה, שעזר לי המון לאורך השנים. בואו נתחיל. שיהיה במזל.
עושים היסטוריה עם רן לוי.
רוי סליבן היה פקח יערות בפארק הלאומי שננדואה שבארצות הברית. ב-1942 הוצב סליבן, אז עדיין פקח טירון יחסית, במגדל תצפית גבוה. ערב אחד התחוללה סופת פרקים עזה, וסליבן היה אמור להטריע מפני שריפות שאולי תפרוצנה בעקבות פגיעות הברקים בעצים. הברקים אכן פגעו, אבל בעיקר במגדל התצפית של סליבן. פגיעה ראשונה, שנייה, שלישית. אחרי פגיעת הברק השישית במגדל, החליט סליבן שהעניינים נעשים מסוכנים מדי, ושהגיע הזמן לעזוב את העמדה. הוא הספיק לרדת רק כמה שלבים בסולם, כשברק נוסף היכה במגדל, והפעם פגע בו ישירות. הזרם החשמלי ירד במורד רגלו של פקח היערות, עבר דרך כף רגלו, ויצא מחור בסוליית הנעל שלו. סליבן נפצע באופן חמור ואיבד את בוהן כף רגלו, אבל באורח פלא שרד את הפגיעה. הוא החלים וחזר לעבודה. השנים חלפו, וב-1969 נהג סליבן במסעית באחד משבילי הפארק, בשעה שסופת ברקים השתוללה מעל. ברק פגע באחד הצדדים בצד הדרך, חדר למסעית דרך חלון פתוח, פגע בסליבן ויצא מהחלון השני. הפגיעה היממה את סליבן והוא איבד את הכרתו. כשהתעורר זמן מה לאחר מכן, הוא גילה שהמסעית הידרדרה לצד הדרך ונעצרה ממש על שפת צוג גבוה. ברק חרך את הגבות והריסים שלו, אבל למרבה המזל לא גרם לו נזק חמור יותר. עכשיו, על פי הסטטיסטיקה המקובלת, הסיכוי של אדם להיפגע מפגיעת ברק במהלך חייו הוא 1 ל-10,000 בערך. הסיכוי להיפגע משתי פגיעות ברק, אם כן, הוא 10,000 בריבוע, או 1 ל-100 מיליון. הסבירות שרוי סליבן ייפגע מברק פעמיים נראית, אם כן, זהומה מאוד, אבל מבחינה סטטיסטית, במדינה שבה חיים 300 מיליון אנשים, סביר להניח שיהיה מישהו שיתרה מזלו להיפגע מברק פעמיים. זאת ועוד, הפארק הלאומי שבו עבד סליבן נמצא על רכס הרים שניחן במזג האוויר גרוע למדי, כך שהסבירות שיפגע על ידי ברק גבוהה יותר מזו של האדם הממוצע. אבל שנה לאחר מכן, ב-1970, נפגע סליבן מברק שוב בפעם השלישית. ברק פגע בעמוד חשמל סמוך וניטז אליו ואפילו חרך את האור שבכתפו. חלפו שנתיים וברק נוסף פגע בו. להבות אחזו בשערותיו של סליבן ורק במזל הספיק לחבות אותן לפני שנכווה קשות. 4 פגיעות ברק באותו האדם? מה הסיכוי שזה יקרה? סליבן נעשה פרנואידי כמעט. הוא אפילו החל לשאת עם עודלי מים לכל מקום. כאשר סליבן שוב נתקל בענני סופה מתקרבים, הוא לא לקח סיכון ונכנס למסעית שלו כדי לברוח כל עוד נפשו בו. כשהתרחק מספיק מהסופה, עצר את המסעית, פתח את הדלת, יצא החוצה, ואז פגע בו הברק החמישי והעיף אותו באוויר. השיער שעל ראשו התלקח שוב, וסליבן מיהר לחזור אל המסעית. הוא שלף את דלי המים, שפך אותו על הראש וחיבה את הדלקה. הפרנויה משתלמת לפעמים. בפעם השישית שפגע ברק ברוי סליבן ב-1976, החליט פקח היערות שנמאס לו ויצא לפנסיה. שנה לאחר מכן, בעת שישב על גדת נהר ודג דגים, פגע בו ברק בפעם השביעית. ואולי בתור גרנד פינאלה, מן הדרן של מזל רע, בזמן שזחל סליבן אל רכבו, פצוע והמום, תקף אותו דוב פראי. סליבן שרד גם את זה. הוא הלך לעולמו ב-1981, בגיל 71. האם היה רוי סליבן חסר מזל? אני מניח שאחרי 7 פגיעות ברק ותקיפה של דוב פראי, אפשר בהחלט לומר שכן. אבל מצד שני, אם ברק פוגע בך ואתה נשאר בחיים ואפילו בבריאות סבירה, אפשר גם לומר שהיה לך מזל גדול. ובכלל, למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו מדברים על מזל? זו לא שאלה שקל לענות עליה. לכל אדם יש פרשנות אישית משלו למושג מזל, והיא תלויה בהשקפת עולמו, בניסיונו האישי, באמונותיו, או דתו, או בתרבות שבה גדל. יש כאלה שעבורה מזל הוא בסך הכל אירוע לא צפוי שהסיכוי שיתרחש נמוך מאוד, זאת אומרת עניין סטטיסטי. עבור אחרים מזל הוא תכונה אישית, שאדם ניחן בה או שלא ניחן בה באורח מולד, באותו אופן שבו הוא ניחן ביופי או באינטליגנציה. אחרים רואים במזל סוג של מתנה שניתנת לאדם מידיהם של בריות על טבעיות כאלה ואחרות, והם יכולים גם לקחת אותה ממנו אם הוא לא מתנהג כפי שמצופה ממנו. למרות שכולנו מבינים למה הכוונה כשאנחנו אומרים מזל, לא בטוח שכולנו מתכוונים לאותו הדבר. האטימולוגיה של המילה, דהיינו המקורות הקדומים שלה, יכולים לספר לנו הרבה על האופן שבו פירשו אבותינו את רעיון המזל, וכיצד השתנתה הפרשנות הזו לאורך השנים תחת השפעת תרבויות זרות. במקרא, המילה מזל אינה מופיעה כלל, ולא במקרה. על פי היהדות, ודרכה גם בנצרות ובאסלאם, אלוהים שולט בגורל האדם ממש כפי ששולט בכל שאר המאורעות ביקום. מכאן שאין מקום ביהדות למזל אקראי, וגם אי אפשר לשלוט או להשפיע על המזל בדרך כלשהי, כמו נסיעת קמעות, קבלת ברכות או השתתחות על קברי צדיקים. כל אלה הם רעיונות שהיו זרים ליהודי בית ראשון ושני. המילה מזלות, עם זאת, מופיעה בתנ"ך בספר מלכים, וככל הנראה הגיעה לעברית מאכדית. באכדית, המילה מנזז מציינת עמודים שניצבים בצידי שער או פתח, וזה המקור של המילה מזוזה. כוכבי השמיים קונו באכדית מנזלת, כיוון שגם הם, כמו העמודים, עומדים במקום ללא תזוזה. המילה מזלות היא ככל הנראה שיבוש של מנזלת, ובספר מלכים היא מופיעה בהקשר של אסטרולוגיה, עבודת כוכבים ומזלות. היהדות מתנגדת כמובן לעבודת הכוכבים והמזלות, אבל תחת השפעת התרבויות הזרות שכפשו את ארץ ישראל לאורך השנים, השתרשה אצל היהודים הברכה מזל טוב, שמשמעותה מי ייתן והאירוע המשמח שלך יתרחש כשהכוכבים יהיו במקום הנכון בשמיים. רק מאות שנים לאחר מכן, אצל יהודי אשכנז באירופה, קיבלה הברכה מזל טוב את משמעותה שמוכרת לנו כיום, שיהיה לך במזל, המקבילה לביטוי באנגלית good luck, והקשר הזה בין המזלות בשמיים והמזל האישי נותק. אגב, המילה luck באנגלית מגיעה מהמילה הגרמנית glück ונכנסה לאנגלית רק בסביבות 1480. עד אז השתמשו במילה speed, שמשמעותה הייתה שפע או רווחה, והיא קשורה אטימולוגית גם אל המילה success. עד היום נפוץ הביטוי באנגלית God speed, שמשמעותו אלוהים יברך אותך במזל. ואם אנחנו כבר עוסקים בהיסטוריה, אז פורטונה הייתה אלת המזל הרומית, היא הייתה אחת האלות הפופולריות ביותר באימפריה, ומקדשים רבים הוקמו לכבודה ברומא ובפרובינקיות השונות. פורטונה מיוצגת בפסלים על ידי אישה שאוחזת בידה קרן חלולה שממנה בוקעים פירות וירקות לרוב, היא קרן השפע. בתקופות מאוחרות יותר, בעיקר בימי הביניים, נתווספו לדמותה המפוסלת של פורטונה אלמנטים חדשים. למשל, כיסוי עיניים לראשה של האלה וגלגל שמסמל הצלחה וכישלון שמתחלפים ביניהם. האלמנטים האלה מדגישים את האקראיות והדו פרצופיות של המזל העיוור, במובן של מה שנדמה בתחילה כביש מזל, יכול להתברר בהמשך כמזל טוב ולהפך. דו פרצופיות זו תעמוד במרכז הסיפור הבא. בשנת 1988 זכה ויליאם בד פוסט ב-16 מיליון דולר בלוטו הגדול של מדינת פנסילבניה. קשה לדמיין אדם ראוי ממנו, או אולי יותר נכון לומר נזקק ממנו, לזכייה שכזו. אמו של פוסט נפטרה כשהיה בן 8, ואביו שלח אותו לחיות בבית יתומים. כשהתבגר, עבד בשורת עבודות מזדמנות. הוא היה טבח, צבאי ונהג מסעית, ואף בילה כמה שבועות בבית כלא בעקבות צ'קים שזייף. הוא היה נשוי 6 פעמים והוליד 9 ילדים. בשלב מסוים נפצע בתאונה והפך להיות תלוי בקצבת נכות זעומה. כשזכה בלוטו של פנסילבניה, היו בחשבון הבנק של פוסט רק $2.50. שלא כמו הלוטו בישראל, הזוכים האמריקנים מקבלים את דמי השחייה שלהם בתשלומים שנתיים, כנראה כדי לסייע להם לעמוד בפיתוי שלא לבזבז את הכסף בבת אחת. פוסט היה מאוד זקוק לסיוע הזה. שבועיים לאחר שקיבל את התשלום הראשון בסך $500,000, כבר היה בחובות של $200,000. הוא רכש חנות אלכוהול, מסעדה בפלורידה, מגרש מכוניות משומשות, אחוזה גדולה ומטוס דומינואי, למרות שלא היה לו רישיון טייס. עורך הדין שלו תיאר אותו כאדם אימפולסיבי מאוד. הוא אמר, אני ואתה נקנה מחשב נייד אחד. בד יראה את אותו המחשב הנייד ויקנה 30 כאלה. זכייתו של פוסט סימנה את תחילתה של הידרדרות מסחררת. שנה לאחר הזכייה נעצר אחיו של ויליאם, ג'פרי, לאחר ששכר רוצח שכיר כדי שיחסל את פוסט ואשתו. בעלת הבית הקודמת של פוסט טבעה אותו בטענה שגם לה מגיע חלק מהזכייה. היא זכתה בשליש מהסכום, אבל פוסט סירב לשלם לה, ועל כן הורה השופט להקפיא את תשלומי הזכייה עד שיתרצה. ההשקעות בחנות המשקעות ובמסעדה כשלו, ופוסט מצא את עצמו מתמודד מול תשלומי המשכנתה הכבדים על האחוזה שרכש. עיתונאי שביקר בבית הענק בין 16 החדרים, מצא אותו במצב של תחזוקה ירודה על סף התפוררות. אסלות שבורות, בריכה גדולה מלאה בזבל, וגינה מוזנחת ומלאה בעשבים שוטים. הפוסט אמר לעיתונאי שהוא מיואש ושכל מה שהוא רוצה זה שיעזבו אותו במנוחה והלוואי שלא היה זוכה. הוא סיפר שהחליט למכור את האחוזה ואת הזכויות על שאר התשלומים שהוא עתיד לקבל. אבל שנה לאחר מכן, אחרי שהסכים לוותר על שליש מהזכייה לטובת בעלת הבית וקיבל את שאר הכסף, הוא בזבז אותו על שני בתים נוספים, מסעית, שלוש מכוניות, שני אופנועי הרלי דיווידסון, שתי טלוויזיות 62 אינץ' ויחטה. חובותיו עמדו בשלב הזה על כמיליון דולר. ב-1998 הוא נידון לשנתיים מאסר, לאחר שירה ברובי צייד על גובה חובות שהתקרב לאחת האחוזות שלו. פוסט ברח מביתו, אבל נתפס על היחטה שלו. לאחר שהשתחרר מהכלא, הכריז על פשיטת רגל. הוא בילה את שארית חייו על קצבת נכות של $450 בחודש, והלך לעולמו ב-2006 כשהוא בן 66. על פי אחת העדויות, מילותיו האחרונות היו, הייתי שמח יותר כשהייתי תפרן. אני מניח שרובנו חשים שאם היה מתמזל מזלנו לזכות בלוטו, היינו כנראה עושים עבודה טובה יותר עם הכסף שהיינו מקבלים מאשר וויליאם פוסט המסכן. אבל לפוסט לא הייתה יכולת להשפיע על זכייתו מלבד העובדה שקנה כרטיס להגרלה. מכאן עולה שאלה שהעסיקה אין ספור בני אדם לאורך הדורות, שאלת מיליון הדולר אפשר לומר. איך ניתן להשפיע על המזל? לא צריך להכביר במילים על שכיחותן של אמונות תפלות. בישראל, למשל, התפתחה תעשייה שלמה של קמעות, ברכות ולחשים סביב שאיפתם של אנשים להשפיע על מזלם. על פי תחקיר שערך האתר מקו ב-2016, רבנים ומקובלים שונים מגלגלים כמיליארד דולר בשנה סביב ברכות לזיווג, לפריון, לבריאות טובה, הילולות, הוצאת עין הרע וכו'. ישראל לא יוצא דופן מהבחינה הזו. בתרבויות אסיאתיות למשל, מקובל מאוד לשלם סכומי כסף גדולים תמורת מספרי טלפון ולוחיות זיהוי לרכב שהמספרים שלהם נחשבים בעלי מזל. לאמונות תפלות בתרבויות שונות יש היסטוריה עשירה ומרתקת שוודאי אקדיש לפרק משלה בעתיד, אבל לצורך העניין שלנו אני אציין שהניסיון מוכיח שאמונות תפלות תופסות אחיזה חזקה במיוחד במקומות שבהם אנחנו חשים פגיעים במיוחד לאקראיות הגורל. ימאים למשל ידועים באמונות התפלות שלהם. החיים בים, במיוחד בתקופות הקדומות, היו מסוכנים ותלויים כל כך בגחמות מזג האוויר, עד שהימאים פיתחו אוסף עשיר במיוחד של אמונות תפלות שנועדו לאפשר תחושת שליטה מסוימת על גורלם. למשל, אסור לשרוק בים פן תתעורר שערה, אסור להכניס אישה לחדר המכונות, אסור לאכול שום ועוד ועוד ועוד. אם יש אוכלוסייה נוספת שיש לה אינטרס מובהק להשפיע על המזל, הרי זו אוכלוסיית אוהדי הכדורגל בישראל. בעצם, במקרה שלהם, זה לא רק אינטרס מובהק, זה כנראה צורך חיוני. נחס, הגדרה, עוגמת נפש, הרגשה רעה וגם תחושת דחייה וגועל. בערבית נחס הוא מזל רע, משהו מבשר רעות, מביא פורענות. נחס עושים ולפעמים נחס נהיה מעצמו. מתוך אתר הוויקי של אוהדי קבוצת הכדורגל, הפועל תל אביב. ציטוט. הנחס מוכר בקהילת אוהדי הפועל כגורם המרכזי ואף היחידי להחטאות מצד שחקני הפועל. פעמים רבות לאחר החמצה של הפועל נשמעות הקריאות מי צעק יש וחלה סימנו. תופעת הנחס מורגשת כאשר אוהד האדום מסוים צועק יש לנגד עיניהם הפעורות והזוהמות של אלפי האדומים ביציעים, רגע קט ממש לפני שהכדור מגיע אל קו השער של היריב. הנחס עלול להתקיים לצערנו לא רק על המגרש אלא גם בשיחת טלפון, בגלישה באינטרנט, בבית או סתם בהרהורים. לעתים גם משפטים שלמים יכולים לגרום לנחס כגון מכבי בטוח מפסידה, אין מצב שלו. ההמשך ידוע לכולן, מכבי מנצחת ולוקחת את הגביע. ישנם אנשים שלא מכירים בקיום הנחס והם מסתובבים חופשי ביניהם. יש להוקיע את תופעת המתנגדים לנחס. אך עם זאת, למזלנו, רוב האדומים מאמינים בנחס. הציטוט הכי מוכר בנוגע לנחס נשמע על ידי אוהד הפועל, אהוב ומסור. אין אשן בלי אש ואין החמצה בלי יש. כמה עצוב, ככה נכון. חלק מאוהדי הפועל מאמינים שהנחס אינו קיים ואין להם שום בעיה לצעוק יש או הנה הגול ושאר דברים מנחסים, כיוון שהם חושבים שהנחס הוא רק תירוץ להפסד ולא באמת משפיע על המשחק. בנוסף, זרם נוסף ביציעים מאמין שהנחס לא תקף על ילדים. כלומר, למרות שילד קטן יחזה שהפועל תפקיע שלישייה בדרבי, יכול מאוד להיות שהנבואה תתגשם. כמו כן, אפשר לדון רבות על סוגיית הנחס במשחק הכדורגל, אבל כאמור, זה סתם עושה נחס. סוף ציטוט. 100 ומשהו שניות על צ'טבוטים, טרנד חדש בעולם המסרים המיידיים. פינה בחסות Outbrain, המפתחת את Outbrain Personal News Assistant, צ'טבוט שמספק חדשות תפורות אישית בפייסבוק מסנג'ר, טלגרם ועוד. עד לפני שנה, שנתיים, צ'טבוטים היו יותר גימיק בידורי, מחשב שמנסה להתנהג כמו בן אדם, מאשר כלי שימושי. אבל חדירתן של אפליקציות מסרים מיידיים כגון וואטסאפ ופייסבוק מסנג'ר לחיינו, מחוללת מהפכה בתחום הצ'טבוטים.
אני רמי, אני מנהל מוצר ב-Outbrain, מנהלת היחידה שמפתחת את הצ'טבוט.
אז מה זה צ'טבוט?
צ'טבוט הוא דרך חדשה לצרוך תוכן במסנג'ר. כיוון שרוב הזמן שיוזרים מבלים היום במובייל הוא באפליקציות של צ'אט, היה היגיון להוסיף להם תכנים נוספים מעבר לתקשורת עם החברים שלהם. מה שמסנג'ר, קי, קליין וויצ'אט מובילים בעולם, זה יכולת לא רק לתקשר עם חברים, אלא לתקשר עם סרוויסז. וסרוויסז יכולים להיות הזמנת מונית באובר או בגט טקסי, הזמנת אוכל ממסעדות, וצריכה של תוכן, של חדשות.
רועי, שמוביל את קבוצת הפיתוח ב-Outbrain, מרחיב על הסיבה לפריחתם של הצ'טבוטים בהווה.
היי, אני רועי, אני עובד ב-Outbrain, מנהל טכני, מנהל צוות פיתוח של קבוצת D2C, מוצר direct to consumer שאנחנו בונים ב-Outbrain. מהצד הפיתוחי יש באמת הרבה התעוררות, או יש הרבה מחקרים בזמן האחרון, והרבה התקדמות בתחום הבינה המלאכותית, וניתוח טקסט ומשין לרנינג. התחום הזה מתפוצץ במידע חדש ובמאמרים ובדברים מאוד מעניינים. וגם נוספו גם הרבה שירותים, הרבה חברות שנותנות שירותי ניתוח טקסט ושירותי שירותים דומים כאלה, שירותי AI למיניהם.
זאת אומרת, נותנים לך את המעטפת הפיתוחית שעושה לך לא להתחיל הכל מאפס.
נכון, נכון. היום לא כל אחד מעסיק חבר'ה עם תואר שני או דוקטורנט במדעי המחשב שיודעים לעשות NLP נכון וטוב, ויש שזה לוקחים חברה אחרת שכבר עשו הרבה מהעבודה ועושים לזה אינקפסולציה של טוב, תן לי את הטקסט ואני אגיד לך מה היוזר התכוון.
אז אם הסתקרנתם ואתם רוצים לראות צ'טבוט בפעולה, כנסו לאפליקציית המסנג'ר בטלפון החכם שלכם, כתבו בשדה החיפוש Outbrain News Chatbot, בחרו את הצ'טבוט ולחצו על Get Started. זה הכל. Outbrain Personal News Assistant, דרך חדשה וחכמה ליהנות מתכנים באינטרנט. המדע המודרני שולל את האפקטיביות של אמונות תפלות והרעיון של נחס במובן האובייקטיבי שלו. אחד מעקרונות היסוד של החשיבה המדעית היא שחוקי הטבע פועלים באותו האופן בכל מקום ועבור כל אחד מאיתנו, ובמילים אחרות אין סיבה להאמין שבהינתן שכל שאר התנאים זהים ביניהם, הסבירות להתרחשות אקראית כלשהי תהיה גבוהה יותר עבור אדם אחד מאשר לאדם אחר. אבל שום דבר לא שולל את האפשרות שאדם יחשוב את עצמו בר מזל או חסר מזל, למרות שסביבתו רואה אותו באור שונה לחלוטין. הסיפור הבא ידגים את האופן שבו אופיו של אדם קובע את האופן שבו הוא תופס את מזלו. מאז 1812 מתקיימת בכל שנה בספרד הגרלת לוטו חגיגית בשם אל גורדו, בתרגום מילולי השמן, ההגרלה השמנה. אל גורדו מעוררת התרגשות רבה בקרב הספרדים, והספרדי הממוצע משקיע בהגרלה כ-47 יורו. הפרט המעניין באל גורדו הוא שההגרלה מתוכננת מראש כהגרלה קבוצתית, והמארגנים מעודדים את הציבור לאגד את כספם יחד ולרכוש את כרטיסי ההגרלה בקבוצות. אחת מאותן קבוצות הייתה אגודת עקרות הבית של כפר קטן בשם סודטו. נשות האגודה עברו בית בית בכפר הקטן ואספו כסף מ-70 המשפחות שחיו בו לרכוש כרטיס להגרלה. בהגרלה שנערכה בפברואר 2012 עלה בגורל כרטיס מספר 58268. היה זה הכרטיס של סודטו. התושבים העמומים יצאו לרחובות בצהלות ומזגו כוסות שמפניה לכל דכפין. 100 מיליון יורו נפלו בחיקם של אנשי הכפר, רובם חקלאים עניים ופועלים פשוטים, כמעט 500,000 יורו לכל משפחה. אבל אז, בעיצומן של החגיגות, גילו תושבי הכפר שהם שכחו מישהו. קוסטיס מיצוטקיס היה סטודנט לקולנוע ממוצא יווני שהתאהב בנערה ספרדיה ועבר לחיות עמה. היחסים הרומנטיים לא החזיקו מעמד, אבל קוסטיס התאהב במקום הקטן והפסטורלי והקים את ביתו בפאתי הכפר סודטו. עקרות הבית שעברו מדלת לדלת ואספו כסף להגרלה פספסו את ביתו. מבין כל 70 תושבי סודטו, קוסטיס היה היחיד ללא כרטיס להגרלה. תחשבו על זה. כולם מסביבך הפכו בין לילה למיליונרים. כולם. אפילו הקשישה הנחמדה מהמקולת והילד החמוד עם האופניים הסגולות. אפילו חברתו לשעבר של קוסטיס זכתה ב-100,000 יורו. ורק הוא, מבין כולם, נשאר סטודנט תפרן. נשות אגודת עקרות הבית היו אחוזות רגשות אשם, ושכניו של קוסטיס הציעו לו בנדיבות לקנות את חלקת האדמה שלו בכסף טוב. אבל קוסטיס מיצוטקיס סירב להצעה. עושה רושם שביש המזל שחווה לא השפיע עליו. למעשה, כששמע על דבר השחייה, יצא עם מצלמת הוידאו שלו למרכז הכפר כדי לתעד את החגיגות. בריאיון עיתונאי הוא אמר, ציטוט, אני לא חושב שזה משנה משהו, למרות שבהתחלה לא הרגשתי כך. אני לא חושב על החיים במונחים של כסף, ואני אוהב את מה שאני עושה. אני אוהב את התחביב שלי, ועשיית סרטים עושה אותי מאושר. סוף ציטוט. בשנים האחרונות קוסטיס עובד על סרט תיעודי שיספר את סיפור השחייה הגדולה של סודטו וכיצד שינתה את חיי התושבים. הוא רואה בהגרלה שלא זכה בה דווקא סוג של הזדמנות. זו מתנה משמיים, הוא אומר, כאילו מישהו נתן לי את התסריט המושלם. אם יש משהו שאפשר ללמוד מסיפורו של קוסטיס מסודטו, זה שמזל הוא גם עניין של פרשנות. ולפי פרויד, אם הפרשנות שלך היא חיובית, דהיינו, אתה נוטה לפרש התרחשויות אקראיות כמזל טוב, להבדיל מביש מזל, אזי פרשנות חיובית זו תעודד אצלך חשיבה חיובית, ותביא בעקיפין לשיפור באיכות החיים. כיצד? הפסיכולוג פרופסור ריצ'רד וייסמן חקר במשך 10 שנים את הקשר בין מזל לתכונות אופי של אנשים שונים. הוא עקב אחרי כ-400 מתנדבים, צעירים ומבוגרים, אנשי עסקים ועד פועלים פשוטים, שהגדירו את עצמם כברי מזל או חסרי מזל במידה יוצאת דופן. במבחני אישיות שערך לנחקרים, גילה וייסמן שאנשים שמגדירים את עצמם חסרי מזל, נוטים לחרדתיות ולדיכאון בשיעורים גבוהים בהרבה מאלה שרואים בעצמם ברי מזל. השאלה המתבקשת היא, האם החרדתיות גורמת לחוסר מזל או נובעת ממנו? ובכן, באחד הניסויים שערך, ביקש וייסמן לבדוק את יכולת הנחקרים לזהות הזדמנות חיובית ולנצל אותה. הוא נתן לנבדקים עיתון, וביקש מהם לספור כמה תמונות מופיעות בו. בעמוד השני של העיתון הוא הציב הודעה. הפסק לקרוא, יש 43 תמונות בעיתון הזה. אנשים שהגדירו את עצמם ברי מזל, נטו בסבירות גבוהה להבחין בהודעה, וסיימו את המטלה בתוך שניות ספורות. אנשים שהגדירו את עצמם חסרי מזל נטו לפספס את ההודעה. וייסמן משער אם כן שאנשים חסרי מזל נוטים לייצר במרכאות את חוסר המזל שלהם בעצמם, כיוון שהחרדתיות והלחץ שבו הם נמצאים גורמים להם לפספס הזדמנויות אקראיות שיכלו אולי להטיב עמם. למשל, אדם פתוח ונינוח ייצור קשרים חברתיים במסיבה וכך יזכה אולי בהזדמנות חיובית בלתי צפויה, בעוד שאדם חרדתי ולחוץ יהיה סגור ומופנם יותר ויפספס את ההזדמנות האקראית הזו. פרופסור ריצ'רד וייסמן מצא במחקרו אודות הקשר בין מזל לתכונות אופי ארבעה עקרונות או התנהגויות אופייניות שמשותפות לאנשים שמחשיבים את עצמם כברי מזל. הנה תמצית העקרונות. 1. מקסם את ההזדמנויות האקראיות. אנשים ברי מזל, גורס וייסמן, מוכשרים בזיהוי הזדמנויות ממוזלות אקראיות וביצירתן. הם יוצרים לעצמם רשתות חברתיות גדולות ופתוחים לחוויות מסוגים חדשים. חלקם אפילו משתדלים במודע להזריק אקראיות שכזו לחייהם. למשל, משנים מדי פעם את המסלול שבו הם נוסעים יום-יום לעבודה, או מכריחים את עצמם להכיר אנשים חדשים. העיקרון הזה מהדהד אצלי עם הגדרה מוצלחת מאוד למזל שבה נתקלתי באחת ההזדמנויות. מזל הוא מה שקורה כשמוכנות פוגשת הזדמנות. 2. הקשב לאינטואיציה שלך. אנשים ברי מזל מקבלים חלק לא מבוטל מההחלטות שלהם על סמך תחושות בטן. במבט ראשון, יש במסקנה הזו סתירה מסוימת לתפיסה המקובלת שלפיה החלטות נכונות צריך לקבל לאחר בחינת העובדות ושקילה רציונלית של אלטרנטיבות. אבל הסתירה הזו היא לא כל כך חמורה כפי שנדמה, כיוון שרבות מההחלטות שאנחנו מקבלים בחיינו, למשל בחירות שמשפיעות על הקריירות שלנו באופן ארוך טווח, מתקבלות בתנאים של חוסר ודאות וחוסר במידע עובדתי מספיק. אם וייסמן צודק, אז אולי במצבים כאלה יכול להיות שההקשבה לתחושות הבטן שלנו היא אסטרטגיה מוצלחת. בנוסף הוא מספר, אנשים ברי מזל נוקטים בצעדים מכוונים כדי לחזק את האינטואיציה שלהם, כגון מדיטציה וטכניקות אחרות שמחדדות את יכולת המחשבה. 3. צפה להצלחה. אם תאמין שתצליח, תצליח. נשמע פשוט, שלא לומר פשטני, אבל וייסמן טוען שאנשים שמאמינים שהם עומדים להצליח, אכן יצליחו. מדוע מצליחות נבואות שכאלה להגשים את עצמן? אולי כיוון שאנשים שמאמינים בעצמם ימשיכו להתמיד, גם אם פה ושם ייחשלו, ואולי כיוון שהאמונה הפנימית היוקדת שלהם מצליחה להשפיע ולסחוף אחריה אנשים אחרים. 4. הפוך מזל רע למזל טוב. פרופסור וייסמן הציב בפני נחקריו סיטואציה היפותטית שבה הם עומדים בתור לדלפק בבנק, שודד חמוש פורץ למבנה ויורק כדור שפוגע להם ביד. האנשים שהגדירו את עצמם כחסרי מזל נטו לראות באירוע הזה הדגמה ברורה של חוסר מזל, שהרי מכל האנשים בבנק דווקא הם חטפו את הכדור. האנשים שראו את עצמם כבעלי מזל לעומת זאת הגיבו לסיטואציה באופן הפוך. איזה מזל שהכדור פגע לי ביד, הייתי יכול לחטוף אותו בראש. אחד מהנשאלים אפילו תיאר כיצד הוא מוכר את סיפור הפציעה לעיתון תמורת כסף ומרוויח מכל העניין. במילים אחרות, אנשים ברי מזל מפתחים במודע או שלא במודע טכניקות פסיכולוגיות להתמודד עם אפיזודות של מזל רע והם לא מושפעים ממנו. הם נשארים בשליטה או בתחושת שליטה על האירועים שמעצבים את חייהם. אם כן, התחלנו את הפרק עם ניסיון להגדיר מהו מזל, מיהו בר מזל ומי חסר מזל. האם זו אנומליה סטטיסטית, תכונה מולדת או אולי ברכה שהאלים מעניקים לנו ברצותם? התשובה היא כנראה עניין של העדפה אישית, אבל כך או כך נדמה שיש לנו שליטה מועטה מאוד על הקראיות שעשויה לטלטל את חיינו מהקצה לקצה, כפי שלמדנו מסיפורים ששמענו לאורך הפרק. אבל אם פרופסור ריצ'רד וייסמן ופסיכולוגים אחרים שמחזיקים בדעותיו צודקים, אז יש לנו יותר שליטה על המזל האישי שלנו מאשר נדמה לנו, או לכל הפחות באותה המידה שבה יש לנו שליטה על תכונות האופי שלנו. תראו, מצאתי שטר של 100 שקל על הרצפה. איזה מזל. נתפס לי הגב. איזה נחס. זהו, עד כאן. תודה רבה ליוני שטרן שערך את התחקיר לפרק והביא לנו את הסיפורים המרתקים של האנשים חסרי המזל. מיד נמשיך לעדכון לגבי פודקאסט חדש ברשת עושים היסטוריה ועוד, אחרי שיט פרסומת. חיישנים ברכבים אוטונומיים. פינה בחסות Oryx Vision, המפתחת טכנולוגיה פורצת דרך עבור מכוניות אוטונומיות, ומגייסת מהנדסים ומנהלי מוצר מעולים במגוון תחומים בעולם החומרה.
טוב, קוראים לי רני, ואני מנכ"ל של חברת Oryx, Oryx Vision. מערכות נהיגה אוטונומית, הציפייה שהן יהיו הרבה 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 יותר טובות מהנהג. יש לזה כמה סיבות. הסיבה העסקית הקלאסית היא, כשאנחנו עושים תאונה וחס וחלילה הורגים מישהו, הלייביליטי פחות או יותר מוגבל במיליון דולר לבן אדם. שמכונית שכתוב עליה General Motors שנוסעת והורגת מישהו, הלייביליטי יכול להיות מיליארדים. General Motors לא יכולה להיות בסיטואציה שרכבים שלה הורגים כמו שנהרגים אנשים. אז האתגרים, הייתי מעדיף לקרוא לזה אתגרים, האתגרים שיש היום בעולמות הנהיגה האוטונומית, או בנייה של מערכות נהיגה אוטונומית, קודם כל זה לאסוף מידע איכותי סביב האוטו, ולאבד את כמות המידע הזה בצורה איכותית ובצורה יעילה. בואו נתחיל מהמקרה הקלאסי של מצלמה. מצלמה באור אופטימלי רואה נהדר, ויש המון אינפורמציה, ויש קונטרסט טוב, שמערכת הקומפיוטר ויז'ן יכולה לאתר מזה עצמים ולזהות אותם, אבל שמתחיל קצת, שהשמש מתחילה קצת לסנבר, או יש קצת תנאי התאורה הם לא אופטימליים, או יש קצת ערפל או גשם, העסק מתחיל להסתבך. ולכן משתמשים ברדארים שמנסים לזהות אובייקטים סביב האוטו. האתגר המרכזי של הרדאר זה הרזולוציה. רדאר יודע לזהות שיש משהו שמתנהג כמו אופנוע במרחק 150 מטר, הוא לא יודע להגיד אם האופנוע הזה הוא בנתיב שלי או בנתיב המקביל. הרזולוציה שלו היא לא מספקת. ואז נדרשת שכבה נוספת של אינפורמציה ששם אותו בא הליידר למלא.
אם כן, יש לנו מצלמה, יש לנו רדאר שנותן יותר מידע, ומעליהם ישנו הליידר שמספק מידע ברזולוציה טובה. אם יצא לכם לראות תמונות של מכוניות אוטונומיות, כמו אלה של גוגל למשל, ודאי הבחנתם בכך שעל גג המכונית ישנו מתקן עגול, כמו כיפה, שמסתובב במהירות גבוהה. זהו הליידר, שהוא שילוב של לייט ורדאר. הליידר שולח אלומת לייזר ומודד את ההחזרה שלה, מעט בדומה לאופן שבו הטלף מסוגל לראות בחושך בעזרת גלי קול. ההבדל הוא שאלומת הלייזר של הליידר צרה ומפוקסת מאוד, והליידר סורק את הסביבה פיקסל אחר פיקסל כמה אלפי פעמים בשנייה. זו הסיבה שהוא מסתובב במהירות. הליידר הוא טכנולוגיה קריטית למכוניות אוטונומיות, ואם לא היו לנו ליידרים, כנראה שלא היינו רואים מכוניות כאלה בפיתוח כיום. אבל כמו לכל טכנולוגיה, גם לליידרים יש חסרונות.
המגבלה המרכזית של הליידר הקלאסי היא הטווח שלו. הליידר יש לו טווח נהדר, או יש לו רזולוציה או דיוק נפלא בטווחים של עשרות מטרים. בטווחים יותר גדולים הליידר למעשה מושפע, הוא מוגבל על ידי שני פרמטרים מרכזיים. הפרמטר הראשון זה הרעש רקע של אור השמש. הליידרים פועלים באורך גל שהוא קרוב לאור השמש, והסנסור שלהם קולט בנוסף להד שמוחזר מהלייזר את אור השמש שמייצר רעש ומבלבל את הליידר, והוא לא יודע להגיד אם זה מטרה או לא מטרה. הבעיה השנייה, אם לכאורה הלייזר אני מקבל החזר חלש, אז לכאורה אתה יכול להגביר את עוצמת השידור של הלייזר. פה יש שתי מגבלות קשות. דבר ראשון, בטיחות העין. אתה עלול לעבר או לגרום נזק לאנשים סביב הרכב במידה ואתה מגביר את קרינת הלייזר, ויש רגולציה מאוד ברורה לגבי כמות האנרגיה שאתה יכול לשדר. והאתגר השני, שהוא כמובן מחיר הלייזר. ככל שהלייזר נדרש לשדר אנרגיה יותר גבוהה, המחיר של הלייזר גדל, המחיר של מערכות הספק שמניעות את שדוחפות את הלייזר הזה.
יצרני הליידרים מנסים להתגבר על בעיית רעש הרקע של אור השמש על ידי פילטרים שמסננים חלק מההפרעות, אבל מה לעשות, גם לפילטרים עצמם יש השפעה שלילית על ביצועיהם של הליידרים. ובכל מקרה, הליידרים הנוכחיים כל כך יקרים, עד שמבחינה מעשית צרכנים לא יוכלו להרשות לעצמם רכבים אוטונומיים בעתיד הקרוב. כאן נכנסת לתמונה הטכנולוגיה של אוריקס ויז'ן, עליה סיפרנו בפינה הקודמת, בריאיון עם דודי בן בסט, מייסד החברה, שפיתח במשך 6 שנים ארוכות דיודה מהפכנית ברוחב של 10 אטומים. במה עוזרת הדיודה? אז נזכור שחיישנים פוטו-אלקטרים רגילים מתייחסים לאור כאל אוסף של חלקיקים. כעיקרון, כל מה שהחיישנים האלה יכולים לומר לנו הוא אם יש אור או אין אור. דיודת המנהור מאפשרת להתייחס לאור כאל גל אלקטרומגנטי. זאת אומרת, היא יודעת גם לומר בדיוק מה התדר שלו. איך זה עוזר לנו? אז ראשית, מכיוון שאנחנו יודעים בדיוק באיזה תדר שידרנו את הגל, אנחנו יודעים גם בדיוק באיזה תדר לקלוט את ההחזרים שלו. וזה אומר שכל שאר הרעשים והאפורות מסביב, אור השמש וכולי, כבר לא מעניינים אותנו יותר.
ההתקן הזה שכולל את האנטנה וצומת המנהור שבתוך האנטנה, למעשה מאפשרת לזרוק או מבטלת את כל הסיגנלים שהם לא קשורים לאות החתום ששידרתי. והמשמעות של המערכת הזאת היא למעשה מערכת שהיא רגישה פי מיליון לעומת מערכת קלאסית שמשתמשת בפילטר קלאסי. היכולת הזאת שלנו להיות רגישים פי מיליון מאפשרת לנו לעשות עוד שיפור במערכת מאוד מאוד משמעותי. במקום לקחת את כמות האנרגיה ולמקד אותה בפיקסל אחד, אנחנו פשוט מאירים את כל הסצנה בבת אחת, ונחסך מאיתנו כל כאב הראש של מערכות ההסתה של האלומה או מערכות הסריקה, אם זה מערכות מכניות, אם זה באמצעות מראות ממז או אם באמצעות מערכים סורקים אחרים. עכשיו יש לנו יתרון נוסף. האנטנה שלנו, מה שקובע את תדר העבודה של האנטנה, זה לא לעומת האפקט הפוטו-אלקטרי שציינתי קודם, שדורש אורכי גל שהם קרובים פחות או יותר לאורך גל של השמש, כי שם הכי קל לייצר, באורכי גל האלה הכי קל לייצר התקנים פוטו-אלקטריים, אני למעשה יכול ללכת לאורכי גל אחרים לגמרי. ולכן בחרנו באורך גל שהשמש לא קורנת בו, שאורך גל האינפרד הארוך, long wave infrared, אורך גל של 10 מיקרון, ששם אנחנו נהנים ממקורות לייזר מאוד מאוד זולים ופשוטים, בצד אחד, ובצד שני אין לנו רעש רקע של השמש. ואנחנו בונים פה מערכת למעשה שעובדת באורך גל רחוק מההפרעות של השמש, אורך גל שהעין לא מפקסת ולכן אין לנו בעיה של בטיחות עין. הטכנולוגיה הזאת מאפשרת לנו לבנות מערכות עם מעטפת ביצועים הרבה יותר רחבה, שנוכל למקם בדיוק את האופנוע במרחק של 150-200 מטר, נוכל לאתר שאריות צמיג שחור על אספלט שחור ביום חם, שקשה מאוד לראות אותם באמצעות מצלמות או רדאר או ליידרים קלאסי וכדומה.
אם כן, לטכנולוגיה של אוריקס ויז'ן יש פוטנציאל לחולל מהפכה בעולם הרכבים האוטונומיים, ואוריקס ויז'ן מחפשת מהנדסים ומנהלי מוצר מעולים במגוון תחומים שיהיו שותפים למהפכה הזו. אם אתם חזקים בתכנון מעגלים, אופטיקה, עיבוד אותות, תכנון אנטנות ונאנו ייצור, בקרו ב-oryxvision.com/jobs או הקליקו על הבאנר של אוריקס ויז'ן באתר הבית של רשת עושים היסטוריה. בשבוע שעבר השקנו עוד פודקאסט חדש ברשת ההולכת ומתרחבת של עושים היסטוריה. עושים שיווק עם קובי גור. עושים שיווק הוא פודקאסט לכל מי שרוצה לעשות עסקים או ליצור תוכן באינטרנט. עבור רובנו, שיווק הוא לא הציר המרכזי של הפעילות שלנו. העסק או התוכן הם הבסיס. אבל בתור מי שיוצר תוכן באינטרנט כבר למעלה מעשור, אני יכול להעיד על כך שכמעט בכל המקרים, ההבדל בין הצלחה וכישלון הוא שיווק נכון. אתה יכול לכתוב את הבלוג הטוב ביותר בעולם, או למכור את המוצר הטוב ביותר בעולם, אבל אם לא תשווק את התוכן או את העסק כמו שצריך, הקהל לא ישמע עליך ולא יגיע אליך. יש כל כך הרבה חנויות מקוונות, וכל כך הרבה תכנים, עד שבלי מאמצי שיווק, סיכוי ההצלחה של מיזם הם נמוכים מאוד. אבל האמת היא שכשאני אומר מאמצי שיווק, אלו לא כל כך מאמצים, אלא יותר התנהלות שיווקית נכונה באופן שוטף. וזה חלק גדול ממה שעושים שיווק רוצה להביא לכם. קובי גור, מגיש התוכנית, הוא מנכ"ל חברת הייטק גדולה, ראיינתי אותו בעושים עסקים לפני מספר חודשים, ובעל ניסיון עשיר במיוחד בשיווק ובפרט שיווק דיגיטלי דרך האינטרנט. בעושים שיווק, אני וקובי נשוחח על נושאים מגוונים מאוד, החל מאיך לעצב את האתר כדי לשפר את ביצועיו, דרך פרסום ממומן ואורגני בפייסבוק ובכל שאר הרשתות החברתיות, איך כותבים תוכן, איך יוצרים שיתופי פעולה, איך פונים לגולשים מגילאים שונים ועוד ועוד ועוד. בפרק הראשון שעלה לאוויר שוחחנו על מנוע החיפוש של גוגל ומה מחפשת גוגל באתר כשהיא באה לדרג אותו בתוצאות החיפוש. בפרקים הקרובים נמשיך להעמיק בתחום הזה SEO, Search Engine Optimization, ונדבר על טכניקות שונות שעוזרות לבעל אתר להביא את האתר שלו למקום גבוה יותר בתוצאות החיפוש. הנה קטע מתוך הפרק הראשון.
לינק מאתר שהוא, אתר הורדות, נקרא לזה, שהוא בערך עם הסמכות הכי פחות משמעותית בעיני גוגל, מפנה לשם, יקבל נגיד נקודה. בוא נדבר במונחי נקודות.
גוגל אומרת, אני לא כך מאמינה לאתר הורדות
הזה. בדיוק. לעומת זאת, קישור מאתר ממשלתי, או אוניברסיטאי, שזה הגביע הקדוש של מאיפה לחפש ולקבל קישורים, מוערך מאוד בעיני גוגל. יש היום כלים שנותנים מה שנקרא את ה-Domain Authority של העמוד, שוב, כמו שמערכים אותו בעיני גוגל, ואז אתה אומר, לינק מאתר עם Domain Authority 50, מאוד מאוד משפיע לעומת אחד שהשווי שלו אחד. דרך אגב, זה לפי הערכות, זה אקספוננציאלי ממש. זאת אומרת, שווה לי לקבל לינק אחד מאתר עם דומיין אותי 50, מאשר 1,500 אתרים בזויים שאף אחד לא מסתכל עליהם.
אתר הבית של עושים שיווק בכתובת runlevy.com/שיווק, S-H-I-V-U-K. יש לנו דף פייסבוק, קבוצת לינקדין, אפשר להצטרף לרשימת התפוצה בדואר האלקטרוני, וכמובן להאזין באייטיונס ובאפליקציה של רשת עושים היסטוריה באנדרואיד. מה עוד חדש ברשת עושים היסטוריה? בעושים תנ"ך, ליאור אביותם דנים בסיפור אהבתו של יעקב לרחל. במקרא כתוב שיעקב עבד 14 שנים כדי לזכות ברחל, אבל תחת סכין הביקורת ההיסטורית של ליאורה, הסיפור הרומנטי מקבל טוויסט שונה לחלוטין.
יעקב פוגש את רחל בפעם הראשונה כשמסופר שהיא רואה צון. אם היא רואה צון, אז אנחנו יודעים פחות או יותר בת כמה היא הייתה. בחברות מסורתיות, כמו אצל הבדואים למשל, נערות שרואות את צון אביהן, הן ילדות בסביבות גיל 8. זה אומר שהיא עדיין לא הגיעה לגיל הנישואים, אבל היא כבר מאוד קרובה לו. יתרה מזאת, נאמר לנו שלאה הייתה אחותה הבכירה. בוא נניח שרחל הייתה בת 8 ולאה הייתה בת 9. לו יעקב נשא את רחל אחרי 7 שנים, אזי הוא נשא לנערה בת 15 שעברה מזמן את גיל הנישואים המקובל בימיה. אלא מה? שהוא קיבל תחילה את לאה, ולאה נשאה בגיל 16, כי אם היא הייתה בת 9 כשיעקב הגיע לחרן, אחרי 7 שנים היא הייתה בת 16. ומכאן שבינתיים לרחל מלאו 22 שנים.
בימינו אנו, בחורה בת 22 שמתחתנת נשמע סביר לגמרי, אולי אפילו צעיר מדי, אבל בתקופה הזאת מדובר ממש על מישהי שהיא חריגה בצורה בלתי רגילה מהגיל הנורמלי.
עושים תנ"ך בכתובת runlevy.com/עושים_תנ"ך. בעושים עסקים עלה לאוויר רעיון שערכת עם ראש עיריית רעננה בהווה וחבר הכנסת לשעבר זאב ביאלסקי. בריאיון שוחחנו על הממשק שבין עסקים ורשות מוניציפלית ומה צריך לדעת יזם כשהוא רוצה לעשות עסקים עם עירייה. שוחחנו גם על מאחורי הקלעים של המאמצים להביא לרעננה חברות כגון טבע, אמדוקס ונייס ועל האתגר של ניהול עיר בת עשרות אלפי תושבים ותקציב שנתי של קרוב למיליארד שקל.
השני היה אמדוקס, נסעתי לרמת גן, אבי נאור היה אז נשיא אמדוקס, ואז למדתי שזאת חברה שגדלה 30% בשנה. אני אמרתי, זאביק, זה מתאים לך, מי שגדל 30% בשנה זה מתאים. באתי אליו, הוא לא ידע מאיפה נפלתי עליו. אמרתי לו, אבי נאור, תשמע, אני ראש עירת רעננה, אני מציע לכם לעבור לרעננה, אתם חברה שגדלה 30%, אז הם היו 900 עובדים וגדלים ב-30%. כל פעם הוא היה זורק אותי מהדלת, הייתי בא מהחלון. אז זרק אותי מהחלון, באתי מהדלת, רעננה, 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 רעננה. ולאט לאט הוא התחיל לבדוק באמת את האפשרויות של רעננה. אפילו לא ידעתי מה הם עושים. רק אמרתי, זאת חברה שגדלה, 30% זה מתאים לי. מה,
לא
מה,
משנה, הם עושים
לא משנה מה הם עושים. ואז יום אחד שאלתי אותו, אמרתי לו, תגיד לי, מה בעצם אתם עושים? הוא אומר, בילינג של טלפונים סלולריים. אמרת לו, תשמע, אני כבר התיידדתי איתו, אז הרשיתי לעצמי להגיד לו, אמרת לו, אבי נאור, תשמע, אתה אמנם נשיא של אמדוקס ואתם וזהו, אבל לא כדאי את כל הביצים לשים בסד אחד, תעשו עוד כמה תחומים, היום אני כולי מסמיק שאני מספר לך איך הצעתי לו, מזל שלא הקשיב לעצות החכמות שלי והמשיכו הלאה לעשות את מה שהם עושים היום, והיום הם פורצי דרך בכל העולם בתחום הזה, ובסוף עברו לרעננה.
עושים עסקים בכתובת runlevy.com/biz. כתמיד, אם אתם אוהבים את עושים היסטוריה ומעוניינים לתמוך ברשת הפודקאסטים שלנו, אנא סייעו לנו להביא מפרסמים ונותני חסות. יש לנו כבר לא מעט פודקאסטים שונים שפונים לקהלים שונים, כך שאפשר לפרסם באחד מהם או בכמה במקביל. בכל מקרה, אני זה שכותב, מקריא את החסויות ומקליט רעיונות בשטח אצלכם בחברה. אנחנו מתכוונים להשיק עוד כמה וכמה פודקאסטים חדשים בעתיד הקרוב, וזו הזדמנות נהדרת לארגון שרוצה לקחת חסות השקה על תוכנית. אם אתם מעוניינים, עצרו איתי קשר בכתובת run@runlevy.com. את הקרדיטים הפעם תגיש לנו אביגיל קופרמן. תודה אביגיל. אם גם אתם רוצים לקרן את הקרדיטים, שו לדף כל הפרקים של עושים היסטוריה, הטקסט נמצא שם, הקליטו את עצמכם, שלחו אליי למייל run@runlevy.com. אנחנו נשתמע בשבוע הבא. להתראות.
שלום רן, שמי אביגיל קופרמן, והנה הקרדיטים. עושים היסטוריה הם דינה בר מנחם על העריכה הלשונית, נתן פוזניאק על התחקירים, ניר סייג על עריכת הקול, קלי אולוקלין מגישה את Curious Minds, דני טימורו מנהל העסקי, ורן לוי כותב ומגיש. אנחנו נשתמע בשבוע הבא. להתראות. פרקים נוספים של עושים היסטוריה, כמו גם פורום התוכנית ומידע נוסף, תמצאו באתר הבית של התוכנית www.ranlevy.co.il. תגובות, הצעות ורעיונות ניתן לשלוח לרן בכתובת ran@ranlevy.com.
In this house we obey the laws of thermodynamics!